פרשת דברים. בתחילת הפרשה נאמר, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף בן פרן ובן תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. מפרש רש"י, לפי שאין דברי תוכחות, הוא מנה כאן כל המקומות שהכיסו לפני המקום בהם. לפיכך סתם את הדברים, והזכירם ברמז, מפני כבודן של ישראל. לדוגמה, בסוף הפסוק יש לנו חצרות ודי זהב. מפרש רש"י, חצרות זה רומז למחלוקת של קורח. די זהב הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב הזהב שהיה להם. ואם כל הזהירות בכבודן של ישראל, שלא להוכיח אותם בגלוי, אלא רק לרמוז להם על החטאים, על חטא אחד מוכיח אותם משה בצורה מפורשת ובצורה גלויה. בפרק א', פסוק ב', מזכיר משה את חטא המרגלים, ושם ישנו פירוט רב, מפסוק ב' עד פסוק מ"ו, 24 פסוקים שעוסקים בחטא המרגלים. והשאלה היא, מדוע על כל העבירות שעשו עם ישראל במדבר הוכיח אותם משה רק ברמז, ואילו לחטא המרגלים, משה, דבר ראשון, על חטא המרגלים משה מוכיח אותם בגלוי, וגם מקדיש לזה 24 פסוקים. ההסבר לכך, שכל החטאים שחטאו עם ישראל במדבר, הרי זה כל חטא הוא חטא אחד, שאין לו השפעה והשלכה לכל התורה כולה. אבל לחטא המרגלים ישנה השפעה על קיום כל התורה כולה. כמו שדרשו חז"ל בספרי לפרשת ראה. מעשה ברבי יהודה בן בטרה ורבי מתיה בן חרש ורבי חנינה בן אחי רבי יהושע ורבי יונתן שהיו יוצאים לחוץ לארץ. הגיעו לפלטון, זה היה עיר גבול, זכו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרו בגדיהם וקרו את המקרא הזה. וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים. וחזרו ובאו למקומם. אמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל מצוות התורה. כלומר, מאיסה בארץ ישראל היא מאיסה בכל התורה כולה. ולכן על חטא המרגלים מוכיח משה את עם ישראל בגלוי, כי ישנה כאן השלכה לקיומה של כל התורה כולה. לחטא המרגלים הייתה השלכה נוספת חמורה, והיא בעניין בית המקדש, שאם לא רוצים להיכנס לארץ, ממילא משמעות הדבר שהם גם לא רוצים לבנות את בית המקדש. ועל הקשר שבין חטא המרגלים למקדש, אמרו חז"ל במסכת תענית בדף כ"ט עמוד א', ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו לילה ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. וכך היה. בכל פעם, בהמשך, כל פעם שהייתה פגיעה בבית המקדש ובכבודו, הייתה פורענות. בספר שופטים מסופר על מעשה פילגש בגבעה. איש לוי מהר אפרים חזר עם הפילגש שלו בדרכו לביתו, ובלילה הם מגיעים לגבעה שבבנימין. אנשי העיר לא רצו לארח אותם, חוץ מאיש זקן שהסכים לארח אותם. כשאנשי העיר שמעו שבביתו של הזקן מתארחים האורח ופילגשו, הם נהגו כמנהג אנשי סדום, צרו על הבית והתעללו בפילגש עד למותה. כשעם ישראל שומע על מעשה הנבלה, הם יוצאים למלחמה כנגד בני בנימין, כי בני בנימין לא מעוניינים להסגיר את מי שעשה את המעשה, ועם ישראל מתאחד כאיש אחד למלחמה כנגד בנימין. צבא ישראל מנה 400 אלף חיילים. לעומתם, צבא בנימין היה סך הכל 26,700 חיילים. ודבר מפתיע, שביום הראשון של הקרבות נהרגו מישראל 22 אלף חיילים. ביום השני נהרגים מעם ישראל עוד 18 אלף. ורק ביום השלישי מצליחים עם ישראל להכניע את שבט בנימין הקטן. שואלים חז"ל, מדוע עם ישראל הפסיד בשני הימים הראשונים של המלחמה? והתשובה על כך, לפני סיפור פילגש בגבעה, מסופר על בית עבודה זרה שעשה מיכה. והאיש מיכה לו בית אלוהים ויעש אפוד וטרפים. מספרת הגמרא שממקום העבודה של מיכה למשכן שילה היה מרחק של 3 מיל. כלומר זה בערך 3 קילומטר. והשן המערכה שעלה מהמזבר בשילה התערב עם האשן שעלה מבית העבודה הזרה של מיכה. ועל דבר זה נענשו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בכבודי לא מחיתם, על כבוד בשר ודם מחיתם. ככה לשון במסכת סנהדרין. ובילקוט שמעוני, קינאתם על הזנות ולא קינאתם בפסל מיכה, ועל שלא קינאתם על פסל מיכה, לפיכך הרגו בהם בני בנימין. כלומר, התביעה לעם ישראל, נכון, אנשי בנימין עשו מעשה נבלה, אבל מדוע בדרך, כשאתם יצאתם לקרב, למה בדרך שעברתם דרך פסל מיכה, שהשנו מתערב עם האשן שעולה משילו, ולא ביארתם את העבודה הזרה מפסל מיכה? אם כן, על כבודו של הקדוש ברוך הוא, לא אכפת לכם. לכן, בגלל הדבר הזה, עם ישראל נענש בהפסד בשני הימים הראשונים של המלחמה. בספר שמואל מסופר על המפקד שעשה דוד בשמואל ב' פרק כ"ד. במפקד הזה דוד חטא והוא ספר את העם בצורה ישירה ולא על ידי נתינה של שקלים. מיד אחרי כן פרצה מגפה בעם ויתן אדוני דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד. וימות מן העם מדן ועד באר שבע 70,000 איש. שאלת השאלה, הרי דוד חטא שהוא ספר את העם. מדוע העם נענש? על השאלה הזאת מצאנו תשובה בילקוט שמעוני. כל אותם אוכלוסין שנפלו על ידי שלא תבעו את בניין בית המקדש. כן, התביעה לעם ישראל הייתה בלי קשר למפקד. מדוע אתם לא מבקשים לבנות את בית המקדש? וכן כתב הרמב"ן שהיה עונש על ישראל בהתאחר בניין בית הבחירה. ואין השבטים מתעוררים למור, נדרוש את השם ונבנה הבית לשמו. אבל הדבר קשה, הרי דוד רצה לבנות את בית המקדש, והקדוש ברוך הוא אסר עליו, והבטיח לו שבנו הוא שיבנה את הבית. ואם כן, מדוע העם נענש? הרי נאסר עליהם לבנות. ענה הרמב"ן, שאם ישראל באמת היו רוצים לבנות את בית המקדש, הם היו צריכים לדרוש את בניינו כבר בימי השופטים, או בתקופת שאול, או לבנות בלי דוד. ועל כך מסיים הילקוט שמעוני, ומה אלו, אם כן אותו דור, שלא ראו את בית המקדש, כך נענשו? אנחנו, שאנחנו יודעים מהו בית המקדש, על אחת כמה וכמה. ואכן, המגפה בימי דוד נעצרה, כאשר דוד קנה את הר הבית מארוונה יבוסי, בנה מזבח והקריב עליו קורבן. גם בתקופת חגי הנביא בתחילת ימי בית שני, העם התרשל מלבנות את בית המקדש. וכך מופיע בנבואת חגי. העם הזה אמרו לו עד בו את בית אדוני להיבנות. בתשובת הקדוש ברוך הוא לטענה של העם שעדיין לא הגיע הזמן, והיה דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם לשבת בביתכם ספונים, והבית הזה חרב. ולכן דרישת הנביא מעם עלו הער ועבדתם עץ ובנו הבית, וארצה בו ויכבדה, אמר אדוני. כלומר, אפילו לא בית מאבן, לא בית מפואר, אלא אפילו בית מעץ, אומר הקדוש ברוך הוא, יהיה לי לכבוד. והיא רצון שמתוך עשייה שלנו למען כבוד השם בבניין בית המקדש, נזכה לנבואת זכריה. כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו.